בחדוות התורה ובהתרגשות עצומה אנחנו פותחים בלימוד מסכת יומא. אליהו הנביא, זכור לטוב, אומר, כמו שהדברים כתובים בספר תנא דבי אליהו בפרק הראשון, על הפסוק שנאמר בספר תהילים, ימים יוצרו, הקדוש ברוך הוא יצר הרבה ימים במהלך השנה. ולא, אומר הפסוק, לקדוש ברוך הוא בעצמו אחד בהם, הוא בחר יום אחד בתוך אותם הימים שהוא יצר. על איזה יום מדובר? אומר אליהו הנביא, זה יום הכיפורים לעם ישראל. כמו שאליהו הנביא אומר בהמשך המסכת בדף חף, שעד כדי כך היום הזה הוא מיוחד לקדוש ברוך הוא, שהשטן אין לו רשות להסתין ביום הכיפורים. רמי בר חמא מביא שם רמז יפה לזה, שהגימטריה של המילה ה-סטן, ה' סין, ת' נון, יוצא בדיוק גימטריה 364, ה' זה 5, סין זה 300, ת' זה 9 ונון זה 50, סך הכל 364, ובימות החמה יש לנו 365 ימים, יום אחד יותר, לרמז שבאותו יום נוסף, יום מיוחד, יום הכיפורים, השטן אין לו רשות להסתין בו. הוא גימטריה 364, זה היום ה-365, זה יום שאין לו רשות בו. וכמו שבמדרש רבה על ספר בראשית, פרשה ג' אות ח', אומר רבי ענאי על הפסוק בתחילת מעשה בראשית, התורה אומרת, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. מה זה בא לרמז? אומר המדרש, ויהי ערב אלו מעשיהם של רשעים, ערב, חושך, ויהי בוקר, אלו מעשיהם של צדיקים. יום אחד, אומר המדרש, שנתן להם הקדוש ברוך הוא יום אחד. ואיזה יום? זה יום הכיפורים. היום זה יום הכיפורים. כש... בהרבה קהילות בעם ישראל רוצים לקרוא ליום הכיפורים, הם לא אומרים יום הכיפורים, הם אומרים יום הקדוש, וכל אחד מבין למה הם מתכוונים. בעזרת השם ביום הקדוש אני אתפלל במקום פלוני, כל אחד מבין למה הוא מתכוון. היום של השנה זה יום הכיפורים. יום אחד זה יום הכיפורים. ימים יוצרו, נוצרו ימים. אבל הקדוש ברוך הוא יש יום אחד ולא אחד בהם, זה יום הכיפורים. לכן המסכת שלנו נקראת בארמית יומא, יומא זה יום. יש מסכת ראש השנה, יש מסכת לפסח, מסכתות למגילה, לחג הפורים, אבל ביום הכיפורים לא צריך לומר יותר ממילה אחת. יומא, היום הגדול, היום הנשגב, היום שהקדוש ברוך הוא נתן אותו לעם ישראל בשמחה גדולה. ואנחנו פותחים בלימוד המסכת, הפרק הראשון, פרק שבעת ימים, והפרק הזה ברובו עוסק בהכנות לקראת יום הכיפורים. כמו שאנחנו יודעים, התורה אומרת שהעבודות של יום הכיפורים לא עושים אותה כהנים אחרים. יש הרבה כהנים. לא, רק הכהן גדול היה עושה את העבודות של יום הכיפורים, כמו שהפסוק אומר, רש"י מביא את זה, הפסוק שעוסק בעבודות יום הכיפורים, וחשוב מאוד לדעת בתחילת המסכת, כל העבודות המיוחדות של יום הכיפורים כתובים, הכל כתוב בפרשת אחרי מות, תחילת פרשת אחרי מות בספר ויקרא, חוץ מכמובן העניין של להתענות והעניין של קורבן המוסף, אבל רוב העבודות של יום הכיפורים כדאי מאוד להיות בקיאים בפסוקים הראשונים בתחילת פרשת אחרי מות שבספר ויקרא, ושם באותו אותה פרשה יש שם הפסוק אומר וכיפר הכהן, איזה כהן? אומרת התורה, אשר ימשך אותו, אותו כהן שמשכו אותו בשמן המשחה, שזה הכוונה לכהן הגדול, רק הוא יעשה את העבודות המיוחדות של יום הכיפורים. ומכיוון שביום הכיפורים אנחנו לא יכולים לקחת אף אחד, שום כהן שיעשה את העבודות של היום. אנחנו צריכים להיות בטוחים שיש לנו כהן גדול שיכול לעשות את העבודה ביום הכיפורים. הוא צריך להיות טהור, לא, שלא יתאמה. לכן, שבעת ימים קודם יום הכיפורים, כבר מפרישים את הכהן הגדול מביתו, שהוא לא יהיה בבית, לא יבוא לידי טומאה, ללשכה מיוחדת שהייתה בבית המקדש, שהייתה נקראת לשכת פרהדרין. הגמרא תבאר למה הייתה נקראת ככה. זה דבר אחד. הכהן גדול, מפרישים אותו ללשכה מיוחדת, שבעה ימים, כדי שגם אם הוא היה תמה לפני כן, תוך שבעה ימים הוא בכל מקרה נטהר מכל הטומאות שלו, גם טומאת מת, בשבעה ימים בן אדם נטהר, צריך לעזות עליו אפר פרה אדומה, אז גם מזים עליו אפר פרה אדומה באמת שם בלשכת הפרהדרין על הכהן גדול, כדי לוודא שהוא לא נטמא, וגם אם הוא היה תמה, לראות שהוא באמת יהיה טהור. אז זה דבר ראשון, מתארים אותו. עכשיו יכול להיות שכשהוא יהיה בלשכת פרהדרין, הוא יתמה שם בתוך הלשכה הזאת, יכול להיות שהוא יקבל איזושהי טומאה שם. יכולים להיות טומאות מסוימות. אז לכן, היו בנוסף, מתקינים לו כהן אחר תחתיו. למה? שמה יערה בו פסול? ואז מה, תתקע בלי כהן גדול שיעשה את העבודה? אז היו נותנים לו סגן כהן גדול. אם יהיה בו איזשהו פסול או שהוא יתאמה, הסגן כהן גדול יהפוך להיות כהן גדול במקומו, והוא יעשה את העבודה של יום הכיפורים. בא רבי יהודה עם חידוש. רבי יהודה אומר, אף אישה אחרת מתקינים לו. מכינים לו עוד אישה. למה? שמה תמות אשתו. עכשיו הוא חייב להיות כמובן נשוי בשביל לעשות את העבודה של הכהן גדול ביום הכיפורים. אבל אולי חלילה אשתו תמות, ואז הוא חייב להיות אבל נשוי בכל עבודת יום הכיפורים. יהיה את האישה שהתקינו לו. איפה אנחנו יודעים שחייב שהכהן גדול יהיה נשוי לאישה בזמן העבודה ביום הכיפורים? שנאמר, הפסוק אומר, וכיפר בעדו, הכהן מביא כפרה בשבילו עצמו, ולא רק בשבילו בעצמו, אלא גם בעד ביתו. מה זה ביתו? ביתו זו אשתו, כי היא עיקרו של בית. בלעדיה הבית לא מתפקד מן הסתם. וכדי שתהיה לו אישה, שאם חלילה תמות, אז מתקינים לו אישה אחרת. הגמרא תבאר מה עושים כדי שתמיד יהיה לו אישה אחת. הוא צריך שיהיה לו רק אישה אחת, לא שתי נשים. אז הוא מתחתן איתה בתנאי מיוחד. בקיצור, יש איזשהו מנגנון מסוים שעושים כדי שבכל מקרה הוא יהיה נשוי כל הזמן. לפי דעתו של רבי יהודה, חייבים לוודא שהכהן גדול יהיה נשוי לאישה בזמן העבודה בבית המקדש. אמרו לו חכמים, אנחנו לא חוששים למיטה שיקרה איזה מוות. כי אם כן, אין לדבר סוף. אתה יכול לחשוב שאולי גם אישה שנייה חלילה תמות. אז מה, תעשה אישה שלישית וכולי ורביעית, תכין שאם ימותו אחד אחרי השנייה, אז יהיה עוד אישה נוספת, אין לדבר סוף. אז לטומאה או לפסול אחר, אפשר לחשוש שיקרה. כי זה דבר שקורה לבן אדם בחיים הרבה פעמים. אז יכול להיות שזה יקרה גם ביום הכיפורים. אבל למות, מתים רק פעם אחת. אז לכן זה לא כל כך מצוי, לזה לא חוששים. זה המשנה שמדברת על כהן גדול שבא לעשות את העבודה ביום הכיפורים, שמפרישים אותו שבעה ימים ללשכה מיוחדת בבית המקדש, לקראת העבודה ביום הכיפורים. מביאה הגמרא משנה נוספת במסכת פרה, לעניין פרה אדומה, שמביאים, כשיש פרה אדומה, לא היו הרבה בהיסטוריה, אולי 10 פרות, שזה התורה אומרת בפרשת חוקת בספר במדבר, שפרה שהיא אדומה לגמרי, עושים ממנה אפר פרה אדומה ונותנים את זה ביחד עם מים של מעיין, ומזים על אחד שנטמא טומאת מת ביום השלישי לתאר הטוב, ביום השביעי לתאר הטוב, וככה מתארים אותו. כשבאים להכין את הפרה האדומה, אותו כהן שמייעדים אותו לשרוף את ה... להכין את האפר של הפרה האדומה, אותו גם כן היו מכינים שבעה ימים לפני שריפת הפרה, הוא היה צריך לפרוש ללשכה מיוחדת בבית המקדש. שבעת ימים קודם שריפת פרה האדומה, היו מפרישים את הכהן, לא דווקא כהן גדול, השורף את הפרה מביתו ללשכה מיוחדת. תכף המשנה תגיד מה השם של הלשכה. איפה היא הייתה? על פני הבירה. בבית המקדש, שזה מקום מיוחד בבית המקדש שנקרא בירה, תכף נראה. איזה מקום היו ממקמים את אותה לשכה? בקרן צפונית מזרחית, צפון המזרחה, מזרחה של העזרה הייתה. מה היה השם של אותה לשכה, ששם היה הכהן נמצא במהלך השבעה ימים? ולשכת בית האבן הייתה אותה לשכה נקראת. למה הייתה נקראת לשכה, למה נקרא שמה לשכת בית האבן? למה דווקא אבן? מה מיוחד באבן? שכל מעשיה של שריפת פרה אדומה הייתה נעשית בכלים שאינם מקבלים טומאה. בדרך כלל כלי, אם נוגע בו שרץ, הכלי נטמא. אבל יש כלים מיוחדים שגם אם נוגע בהם כל טומאה, הם לא נטמאים. איזה כלים? יש שלושה סוגים. סוג ראשון, בכלי גללים. במחילה מכבוד הלומדים, זה נעשה מגללים של בהמה. או כלי שני, בכלי אבנים. כלים שמאבן לא מקבלים טומאה. וכן, בכלי אדמה. מה זה כלי אבנה? אדמה. כמו כלי חרס שעשויים מאדמה, רק שכלי חרס, חוץ מזה שמגבלים אותם ומכינים אותם, גם צורפים אותם בכבשן, רותח. אבל את הכלי האדמה, מכינים אותם ככלי חרס, אבל את השלב האחרון של לצרוף אותם בכבשן האש, זה לא עושים. והם נקראים כלי אדמה, לכן הם לא מקבלים טומאה. למה צריך, קודם כל, בעניין פרה אדומה, אתה עושה כזה הפלגה של טהרה, אתה קודם כל מפריש את הכהן שהולך לשרוף את הפרה האדומה שבעה ימים מביתו. ואחר כך אתה גם כן משתמש דווקא בכלי אבנים, כלי גללים וכלי אדמה. מה הפלגת טהרה הזאת לעניין אפר פרה אדומה? מבארת הגמרא, מה הייתה מה? התשובה היא, כיוון דטבול יום כשר בפרה. בשביל לשרוף פרה אדומה, צריך איש טהור. צריך כהן טהור. אבל, הוא לא חייב להיות טהור באופן מושלם. הרי יש אדם שהיה טמא, יש כמה שלבים לטהרה שלו. וכל פעם כשהוא עובר שלב מסוים, הוא נטהר באופן חלקי. כשהוא ממתין ומגיע היום שבו יכול כבר לטהר את עצמו, אז באותו יום הוא טובל. במקווה או במעיין, תלוי באיזה טומאה הוא נטמא. ברגע שהוא טבל, הוא עבר את השלב הראשון של הטהרה. הוא כבר טהור קצת. הוא נקרא מה? טבול יום. בסדר. כבר בשלב הזה של הטהרה, הוא נחשב איש טהור, הוא יכול לשרוף את האפר של פרה אדומה. בערב, כשהשמש תשקע, אז מה שנקרא ערב שמש, הוא עובר את השלב השני של הטהרה שלו. בחלק מהטומאות הוא כבר נטהר לגמרי. יש טומאות מסוימות שהוא צריך למחרת גם להקריב קורבן, או קורבנות, שני קורבנות. ואז הוא משלים את את הכיפורים גם כן, את הטהרה האחרונה שלו, ואז הוא נטהר לגמרי. עכשיו, זה נראה שלשרוף אפר פרה אדומה, לא צריך טהרה כל כך גדולה. כי אפשר להקל ולקחת כהן רק, שרק טבל, אפילו שעדיין לא שקעה חמה, והוא אפילו לא הביא קורבנות טהרה, כבר אתה מחשיב אותו כטהור, זה נראה שאפשר לזלזל, ולא חייבים כל כך להשגיח על הטהרה של פרה אדומה, של אלה שעושים את הפרה אדומה. לכן, היה לנו חשיבות מיוחדת ששאר הדברים יהיו כן בטהרה. עכשיו נשאלת השאלה, מה כל כך בוער לנו? כן, מה כל כך בוער לנו להשתמש בכהן שהוא טבול יום? אולי ניקח כהן שהוא טהור לגמרי, שעברו עליו כל השלבי טהרה. והוא ישרוף את הפרה האדומה, לא, דתנן המשנה אומרת, מטמאין היו את הכהן השורף את הפרה. בכוונה היו מטמאים אותו. רש"י לומד שהם מטמאים אותו טומאה ממש, טומאה מהתורה. וכשהגיע היום שאפשר לתאר אותו על ידי מקווה, היו שולחים אותו ומטבילים אותו לתאר, ולמרות שהוא עדיין היה טבול יום, היו אומרים לו, בדיוק אתה נבחרת עכשיו לשרוף את הפרה אדומה. הוא שואל, למה? יש לי הרבה חברים כהנים טהורים לגמרי, שהם יעסקו בפרה אדומה, צריך איש טהור. אומרים לו, הסיבה היא להוציא מליבן של צדוקים. הם היו קוראים את הפסוקים, ומסבירים את הפסוקים אחרת ממה שחכמים הסבירו. הם טענו שהם לא מוכנים לקבל את ההסברים של חכמינו, זיכרונם לברכה, שקיבלו ממשה רבנו בהר סיני, את המסורת, בדיוק איך התורה נאמרה, אלא מה הם רוצים? הם רוצים את הפסוקים כפשוטם, לפי זה הם רוצים להתנהג. עכשיו, זה ברור שאת הפסוקים כפשוטם אי אפשר לקיים, כי הרי ישנם הרבה פסוקים שלא מפורשים. כתוב למשל להניח תפילין. התורה לא אומרת איך עשוי התפילין, ובאיזה צבע הוא צריך להיות, ובאיזה צורה. אבל בסדר, הם לא רוצים לקבל את ההסברים של חכמנו זרם ממך. לא משנה, זה דבר מופרך בפני עצמו. אבל הצדוקים טענו שטבול יום פסול בפרה אדומה. עכשיו, כדי שהדעה שלהם לא תשתרש, אז בכוונה היו לוקחים. הצדוקים טענו שטבול יום לא יכול לעשות פרה אדומה. בכוונה היו לוקחים אחד שהוא טבול יום והוא יעשה את הפרה אדומה, כדי לשרש את הדעות המעוותות האלה ולהוכיח שאפשר כן על ידי טבול יום לעשות את מעשה שריפת פרה אדומה. הם היו אומרים שצריכים דווקא במוערה והשמש הייתה נעשית. היו צריכים דווקא כאלה שלא רק טבלו, אלא שכבר הריב השמש, כבר שקעה החמה, והם הגיעו לשלב השני של הטהרה שלהם, ורק הם יכולים לשרוף את הפרה אדומה. אבל חכמים רצו לחזק את ההסבר שהם קיבלו, ושהוא ההסבר האמיתי שקיבלו ממשה רבנו, שצריכים דווקא כהן, שאפשר גם כהן שהוא טבול יום, ולאו דווקא כהן שהוא מעורב שמש, לנו אפשר אפילו כהן שעדיין לא שקעה החמה אחרי שהוא טבל, אלא מספיק שהוא טבל, הוא כבר נחשב טהור לעניין פרה אדומה, לעניין שריפת פרה אדומה, לכן לקחו בדווקא כהן כזה. מכיוון שכבר נהגו קצת פחות בתארה עם הפרה האדומה, בזה שלקחו טבול יום, ונכון שכך צריך לעשות, אבל כדי שאנשים לא יבואו לזלזל בתארה של פרה אדומה, שיאמרו, הנה אתה רואה, לא צריכים דווקא אדם כל כך טהור שהוא ישרוף את הפרה האדומה, אז יחשבו שגם לא צריכים להיות טהור כל כך, אפשר לזלזל גם להשתמש עם כלים לא טהורים והכל. לכן תקינו לרבנן, לפרה אדומה, שבדברים האחרים יפליגו בתארה של פרה אדומה יותר מאשר שאר הדברים, יותר משאר הקורבנות. כדי ללמד אותנו, פרה אדומה צריכים לעשות אותה בתארה, זה בוודאי. היא הרי מתארת, אבל כן, היא מתארת הריתמי מתים. אבל בנקודה הזאת, שהכהן ששורף את הפרה האדומה יכול להיות טבול יום, רק זה לבד אנחנו סוברים שאפשר. ולא צריכים דווקא שהכהן ימתין עד שיהיה ערב, כדי שיעבור את השלב השני לתארתו. לכן זה מה שאומרים, תקנו חכמים להשתמש דווקא בכלים שאינם מקבלים טומאה, שהם כלי גללים, כלי אבנים וכלי אדמה, דלא לקבלי טומאה, כדי שהם לא יוכלו לקבל טומאה, כי היכי דלא לזלזול לבא, כדי שלא יבואו לזלזל בתארה של פרה אדומה. בסדר? אז אנחנו כבר מבינים למה השתמשו בכלים שלא מקבלים טומאה בשביל פרה אדומה. יש לנו גם כן הסבר למה היו מפליגים בשאר הדברים בענייני טהרה מופלגים, בפרה אדומה, כמו שיש לזה רשימה של דוגמאות, היו עושים כבש, גשר מיוחד מבית המקדש, עד הר הזיתים, ששם היו מטלטלים את הפרה אדומה, אלה שהיו באים לקחת את המים של המעיין, היו מגדלים אותם בשכונה מיוחדת שלא יכולה לקבל טומאה, היו הפלגות מיוחדות מאוד לאלה שבאים לעסוק בפרה אדומה, בשביל להשלים את אותו חלק שמזלזלים, כביכול, כן, לא מזלזלים, אבל שמקלים, כעיקר הדין, שטבול יום יעשה את ענייני פרה אדומה, שריפת פרה אדומה, בשאר הדברים היו מאוד מאוד שומרים על טהרה. אז זה מובן. עכשיו, המקום לאן היו מפרישים את הכהן שעתיד לשרוף את הפרה אדומה, היה בלשכה מיוחדת, שהייתה בזווית צפונית מזרחית של העזרה. למה דווקא שם? מה אכפת לך להפריש אותו ללשכה אחרת? מה ישנה צפון המזרחה? מתרצת הגמרא, התורה כותבת על פרה אדומה, שהמים של אפר פרה אדומה היו למי נידה, מי הזעה, חטאת היא, חטאת פירוש הפשוט, מחטא, מטהר. אבל זה שהתורה מתבטאת במילה חטאת, זה בא ללמד אותנו שהיא חשובה כמו קורבן. אחד הקורבנות זה קורבן חטאת, שקורבן חטאת צריכים דווקא לשחוט בצד צפון של העזרה. וחטאת תאונה צפונה. עכשיו, אמנם פרה אדומה לא שוחטים בכלל בעזרה, שוחטים אותה בער הזיתים. אבל בכל זאת, בכיוון שהתורה קוראת לפרה אדומה חטאת, אז הלשכה המיוחדת הייתה לשכה בצד צפון, איפה ששוחטים את הקורבן חטאת. ומצד שני, וכתיב בה, כתוב לגבי פרה אדומה, שכששוחטים את הפרה אדומה שם על הר הזיתים, אז היו מזים מהאדם של הפרה אדומה מול בית המקדש. לכיוון איפה? לכיוון צד מזרח, ששם היה בית המקדש. מזרחית מהר הזיתים זה, ההיכל זה בית המקדש. אומרת התורה, אל נוכח פני אוהל מועד, לעזות מאדם של הפרה אדומה, לנוכח, לכיוון פני אוהל מועד, לכיוון מזרח. אז אם כן, יש כאן מצד אחד צפון, כי הפרה אדומה נקראת חטאת, ושחיטת חטאת היא בצפון. יש פה מצד שני מזרח, כדי לחדד שהאדם של הפרה אדומה צריך לעזות לכיוון מזרח. ולכן תקינו לרבנן, לכהן שמופרש בשביל לסוף את הפרה אדומה, לשכה צפון המזרחה, כשכה צפונית מזרחית בעזרה, כיחידי לאבל הקרה, כדי שיהיה הקר שצריך לעזות את אדם לכיוון מזרח, ושהיא נקראת חטאת, והכהן ישים לב לסדר העבודה, כשהוא יהיה בלשכה כזאת, שהיא מתאימה ככה לכל העניינים של, של פרה אדומה. טוב, הלשכה הזאת הייתה איפה? על פני הבירה. מה הכוונה בירה? זה ודאי באזור בית מקדש, השאלה בדיוק מה. מביאה הגמרא שני הסברים. מהי בירה? הסבר ראשון, אמר רבא בר ברכן, אמר בשם רבי יוחנן, זה היה מקום, מקום היה בהר הבית, ובירה שמו של המקום. וזה היה צפון המזרחה, שם על פני אותו מקום בהר הבית, פני הבירה. ריש לקיש חולק, והוא אמר, כל המקדש כולו קרוי בירה. כל בית המקדש. שנאמר, אומר דוד המלך, הבירה אשר הכינותי, הכנתי את התוכנית ואת המקום של בית המקדש. ואם כן, כל הבית המקדש נקרא בירה, ועל פני בית המקדש הייתה לשכה מיוחדת בצד צפוני מזרחי, ששם הייתה הלשכה שהיא מפרישים את הכהן שמיועד בשביל לעסוק בפרה אדומה. אז למדנו בעצם עד עכשיו שתי משניות. משנה שלנו, מסכת יומה, ומשנה במסכת פרה, שהמחנה המשותף בין שתי המשניות, שהיו מפרישים שבעה ימים את הכהן מביתו ללשכה מיוחדת. הוא היה צריך להיות באותה לשכה שבעה ימים. מנה עני מילי. איפה המקור בפסוקים לזה, שגם כהן גדול שאמור לעבוד ביום הכיפורים, וגם כהן ששורף את הפרה האדומה, צריכים להפריש אותם שבעה ימים. אמר רבי ירמיה, אמר רבי מניומי בר חילקיה, אמר את הדברים בשם רבי מחסיה בר אידי, שהוא אמר את הדברים בשם רבי יוחנן. זאת אומרת שזה אמרה של רבי יוחנן. מה הוא אומר? היום השמח שהמדרש אומר עליו שהוא היה חביב, כיום שנבראו בו שמיים וארץ. איזה יום? ראש חודש ניסן, בשנה השנייה אחרי יציאת מצרים. מה היה ביום הזה? הוקם המשכן במדבר. שבעה ימים קודם היו שבעת ימי המילואים. מה הכוונה? היו ממלאים את ידיהם, דהיינו הכהנים, שזה היה אהרון הכהן ובניו, יחד עם משה רבנו היו שם במשכן, ומשה רבנו עשה את העבודה בשבעה ימים האלה, ואהרון הכהן למד את כל ההלכות של העבודה ממשה רבנו, כשהוא עקב אחרי מה שמשה רבנו עושה בשבעת ימי המילואים, ככה גם בניו של אהרון למדו ממנו, ממשה רבנו, ואחר כך ביום השמיני, אז יש את הפרשה השלישית בספר ויקרא, ויהי ביום השמיני וכולי, כל מה שהיה ביום השמיני, שאז הקימו את המשכן, וזה היה יום הקמת המשכן. בשביל היום השמיני הזה, שזה היה ראש חודש ניסן, היו צריכים שרבנו, אהרון ובניו, לפרוש 7 ימים קודם, והיום השמיני היה שמיני למילואים. זאת אומרת שאנחנו מוצאים שהתורה מפורש כותבת, כמו שכתוב שם בפסוקים, סוף פרשת צו, שפרשה אחת קודם לפני פרשת שמיני, כל העניין שצריך לפרוש 7 ימים בשביל היום השמיני של הקמת המשכן. אז כבר מצאנו בתורה דבר כזה, שציווה השם לפרוש 7 ימים בשביל היום השמיני. אמר קרא שם, כאשר עשה ביום הזה, כמו שעשיתם היום, כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה אתכם לעשות, לפרוש 7 ימים בשביל היום הזה, היום השמיני למילואים ביום ראש חודש ניסן, שבו הוא קם המשכן, נחנך המשכן, ציווה השם לעשות, לחפר עליכם. בשתי פעמים ציווה השם שאתם תעשו דבר כזה. פעם ראשונה לעשות, פעם שנייה לחפר. בשתי הפעמים האלה צריכים 7 ימים של פרישה בשביל היום השמיני. איזה שתי פעמים אלה? אז מה שמרומז במילה לעשות, אלו מעשי פרה. פרה אדומה, זה עניין של עשייה שעושים את הפרה האדומה. ומה שהתורה אומרת את המילה לחפר, זה בא לרמז, אלו מעשי יום הכיפורים. שגם הם, גם הכהן ששורף את הפרה האדומה, וגם הכהן גדול ביום הכיפורים, שצריכים לפרוש 7 ימים בשביל היום השמיני, כמו שעשו בימי המילואים. עכשיו, המילה לחפר, היא משובצת ו... מובנית טוב על יום הכיפורים, לחפר, כיפורים, פילי פלאים, זה יום של כפרה. אז אי אפשר לומר שהפסוק כולו מדבר על פרה אדומה, גם לעשות וגם לכפר מדברים על פרה אדומה. בשלמה כולי קרא, זה ודאי אי אפשר להעמיד שכל הפסוק, גם לעשות וגם לכפר, בפרה, זה לא מתוקם, זה אתה לא יכול להוקים ולהעמיד, לא. לא יכול להיות ששתי המילים מדברות על פרה אדומה בלבד, שהכהן ששורף את הפרה האדומה צריך לפרוש 7 ימים אלה. אז זה מדבר בוודאי גם על יום הכיפורים. כי הרי לחפר כתיב, ופרה לאו בת כפרה היא. היא לא באה למחוק עבירות, פרה אדומה. היא באה לנקות ולטהר מישהו שנטמע באמת. שהוא היה בקבר, היה בלוויה, או נגע באמת, לא משנה, כל צורה שהוא נטמע באמת, והוא נטמע, הוא צריך טהרה של פרה אדומה. זה לא לחפר, זה לטהר. אז מובן שמה שהתורה אומרת לחפר ודאי מדברת על יום הכיפורים. אבל מי אמר שהמילה לעשות, מי אמר שהמילה מדברת על פרה אדומה? אימה, אלא אימה, כולי קרא ביום הכיפורים כתיב. אולי גם המילה לעשות וגם המילה לחפר, שתי המילים מדברות על פרישת כהן גדול שבא לעשות את העבודה של יום הכיפורים. מאיפה תלמד גם? שהכהן ששורף את הפרה האדומה גם צריך לפרוש 7 ימים. מתרצת הגמרא, אמרי, לא יכול להיות שהפסוק לא מדבר על פרה אדומה אלא רק על יום הכיפורים. כי יש גזרה שווה, אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהם, שכשכתוב בפרשה אחת מילה שכתובה אותה מילה בפרשה אחרת, לומדים מה שבפרשה הזאת שייך גם בפרשה האחרת. יליף את המילה ציווה מהמילה ציווה. כתיב הכה לגבי היום השמיני למילואים, ראש חודש ניסן שבו הוקם המשכן, ציווה השם לעשות. ציווה. וכתיב הטעם לעניין פרה אדומה גם כתוב ציווה. תחילת פרשת חוקת, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. זאת אומרת שפרה אדומה, יקחו אליך פרה אדומה תמימה, זה ההמשך. זאת אומרת שפרה אדומה מדברת על ציווה, כתוב שם למילה ציווה. מה להלן, כמו שכשכתוב ציווה בפרשת חוקת לעניין פרה אדומה, זה מדבר בפרה, אף כאן, כשכתוב ציווה השם לעשות, לחפר עליכם, לעניין 7 ימים לפרוש לפני היום שבו עושים את המעשה, במקרה של המשכן, זה היה הקמת המשכן, היום שמיני למילואים, אז אותו דבר, גם כשכתוב ציווה השם, זה לא הכוונה דווקא ליום, לשבעת ימי המילואים והיום השמיני למילואים, אלא ציווה מדבר, כמו שהציווה שכתוב בפרשת חוקת מדבר על פרה אדומה, ככה גם הציווה שנאמר לעניין ימי המילואים עוסק גם בעניין פרה אדומה, שכמו שימי המילואים היו צריכים לפרוש שבעה ימים, ככה גם הכהן ששורף את הפרה אדומה היה צריך לפרוש לפני כן שבעה ימים. מה להלן פרה, אף כאן פרה, כמו שהפרשה של חוקת עוסקת בפרה, גם העניין של פרישת שבעה ימים עוסק בעניין פרה אדומה, ומה כאן, כמו שבימי המילואים היה פרישה שבעה ימים מביתם, אף להלן, אותו דבר גם לעניין פרה אדומה, פרישה, הכהן ששורף את הפרה אדומה צריך לפרוש שבעה ימים לפני כן ללשכת בית האבן שהייתה על פני הבירה בבית המקדש. זאת אומרת שאין חיוב לומר שהמילה לעשות שנאמרה לעניין ההפרשה של שבעה ימים לפני היום השמיני למילואים, המילה הזאת מדברת דווקא על פרה אדומה. אלא, למה אנחנו נוקטים שהשורף את פרה אדומה צריך לפרוש לפני כן שבעה ימים? כי כתוב ציווה השם לעשות. לומדים גזירה שווה, ציווה שכתוב לעניין ימי המילואים, מהמילה ציווה שכתובה לעניין פרה אדומה. שכמו שבימי המילואים צריך לפרוש קודם שבעה ימים, לפני היום השמיני למילואים, ככה גם בפרה אדומה. שאלת השאלה, ציווה? זה הגזירה שווה? רק בפרה אדומה כתוב ציווה. גם ביום הכיפורים עצמו כתוב את המילה ציווה. ואימא, אולי נלמד אם ככה, גזירה שווה. נאמר שגם לעשות וגם לחפר שתי המילים מרמזות על יום הכיפורים בלבד, שצריך לפרוש קודם שבעה ימים, הכהן גדול. ונלמד גזירה שווה, ציווה ציווה, מימי המילואים ליום הכיפורים. ואימא, ציווה ציווה ליום הכיפורים. איפה כתוב ציווה לעניין יום הכיפורים? תכתיב, אחרי עבודת יום הכיפורים, ויעש כאשר ציווה השם את משה, שאהרון הכהן במשכן עשה את העבודה של יום הכיפורים. כאשר ציווה השם את משה. אומרת הגמרא, רגע, מתי נאמר המילה ציווה? אחרי עבודת יום הכיפורים, שאהרון הכהן עשה כמו שציווה השם את משה. אבל המילה ציווה שכתובה בימי המילואים, היא מדברת לפני שבעת ימי המילואים. כי הרשע עשה בים הזה ציווה השם לעשות לכפר עליכם, זה נאמר הפסוק הזה לפני שבעת ימי המילואים. אז אם כן, איך תלמד גזירה שווה ציווה ציווה, כשהמילה ציווה שכתובה לעניין ימי המילואים, המשמעות שלה שהציווי הוא לפני המעשה שעדיין לא עשו את ימי המילואים, ואתה רוצה ללמוד ציווה ליום הכיפורים, שם כתוב ציווה אחרי שכבר עשו את מעשה יום הכיפורים, אז הציווה הוא לא אותו משמעות. כאן הציווי הוא לעתיד וכאן הציווי הוא על העבר. כי דנים ציווה של פרה אדומה די לפני עשייה, כתוב זאת חוקת התורה שציווה השם שהולכים לעשות עוד מעט את פרה אדומה. מציווה של מילואים שגם זה היה לפני עשייה, זה היה לפני שבעת ימי המילואים. ואין דנין ציווה דלאחר עשייה, ציווה של יום הכיפורים נאמר שאהרון הכהן עשה כאשר ציווה השם את משה, הוא עשה את זה כבר אהרון הכהן. זאת אומרת, זה ציווי שנאמר אחרי העשייה מציווה של מילואים שזה לפני העשייה. טוב, אז זה ירד. ברור לנו שמהגזרה שווה ציווה ציווה, אנחנו לא נלמד לרבות את יום הכיפורים פעם נוספת, אחרי שכבר ריבינו אותו מלכפר, אלא לומדים מזה משהו אחר. כרגע זה פרה אדומה. שואלת הגמרא, למה דווקא פרה אדומה? אולי נאמר, כל קורבנות ציבור, בבית מקדש הרי היום מקריבים כל יום, קורבן אחד בבוקר, קורבן אחד בערב, קורבן תמיד, כבש אחד בבוקר, כבש השני בין הארבעים, קורבן ציבור. גם הקורבנות האלה נאמר בהם לשון ציווה. אז אולי כל יום הכהן שהולך לעשות את העבודות האלה יצטרך לפרוש שבעה ימים קודם. ואימא ציווה דקורבנות ציבור, דכתיב ביום צוותו את בני ישראל, צוותו, שזה מלמד על עבודת קורבנות הציבור, שזה גם נאמר לפני העשייה של הקורבנות. את הרצת הגמרא לא כתוב פה ציווה, כתוב פה צוותו. דנים גזרה שווה ציווה מציווה. יום פרה אדומה מימי המילואים. ואין דנין צוותו מציבה. המילה צוותו שנאמרה לעניין הקורבנות, הם לא יכולים לדון מהמילה ציבה שכתובה לעניין ימי המילואים. שואלת הגמרא, רגע, מה ההבדל בין ציבה לצוותו? זה הרי אותה משמעות, ציווי. מה נפקא מינה? אני רוצה להראות לך עד כמה אפשר ללכת כדי ללמוד גזירה שווה, כשהמשמעות של שתי המילים היא אותה משמעות, גם כשהמילה היא לא ממש אותה מילה. אפילו לא אותו שורש. רק בגלל שהמשמעות היא אותה משמעות, כבר אפשר ללמוד גזירה שווה. תראה דוגמה. מה נפקא מינה אם כתוב ציווה או צוותו, ולא כתוב פעמיים את אותה המילה בדיוק. והתנא דבי רבי ישמעאל, בבית מדרשו של רבי ישמעאל דרשו, כתוב לעניין צרעת, יש שלושה סוגי צרעת. יש צרעת שחלילה הקדוש ברוך הוא לא יביא על הבית של האדם, שיש פתאום כזה קטם על הקיר, ואז תכף נראה מה, כמה שלבים, מה עושים. אחרי זה יש צרעת אם יש חלילה על הבגדים, קטם מסוים, יש צרעת חלילה על האור של האדם בעצמו, על האדם, על הגוף של האדם, קטם כזה. אבל לעניין הצרעת הראשונה שדיברנו, של נגעי בתים זה נקרא, נגעים של הבית. אם אדם רואה על הקיר שלו איזשהו קטם, שהתורה מגדירה אותו בדיוק, פרשת תזריע, מצורה, בעיקר תזריע, אדם רואה קטם על הקיר, הוא מהר קורא לכהן, שיחליט האם הקטם הזה נחשב צרעת או לא. אז הדין הוא, אומרת התורה, שהכהן רואה נגע צרעת, אם הוא מגלה שזה באמת צרעת, דבר ראשון הוא אומר שצריך לסגור את הבית. להסגיר אותו. כולם יוצאים החוצה, מסגירים את הבית. שבוע שלם הבית ריק. אחרי שבוע, אומרת התורה, ושב הכהן ביום השביעי, ואז הכהן בודק. מה עם הנגע? וראה, והנה, פסה הנגע, גדל הנגע בקירות הבית. מה עושה אז הכהן? אומרת התורה, בראשון, לוקח פטיש או קונגו או איזשהו כלי עבודה, חולץ את האבנים, את הלבנים של הקיר איפה שהנגע, קוצה את הטיח מסביב, מוריד את הטיח מסביב, ואחר כך הולך ושם לבנים חדשות, ותח בחזרה, עושה את המקום ההוא, מחדש אותו, מחליף את האבנים. חולץ, קוצה ותח. זה שלושת הדברים שדיברנו. חליצת האבנים, לקצות את הטיח מסביב, ולתוח אותו, לשים אבנים חדשות ולתוח אותם מחדש. זה התורה אומרת שמה במפורש. זה במקרה שעל השבוע הראשון, עבר שבוע אחד, כבר רואים שהנגע גדל. אבל ממשיכה התורה ואומרת, שבמקרה שרואים אחרי שבוע, הכהן בודק את הנגע, לוקח כלי מדידה, בודק, הוא רואה שזה אותו גודל בדיוק. לא פסה הנגע. מה עושים? מסגירים את הנגע, מסגירים את הבית, שבוע נוסף. אחרי שבוע שני, אז אומרת התורה, הוא בא הכהן. לא ושב הכהן, אלא פה כתוב הוא בא הכהן, השבוע השני. וראה, והנה פסה הנגע בבית, אבל הנגע גדל אחרי שבועיים. אז אומרת התורה, צרת ממרת היא בבית, תמהו, אבל מה עושים? תכלס, התורה לא אומרת. דורשים גזרה שווה. אחרי שסגרנו את הבית בשבוע הראשון, היה כתוב בתורה, ושב הכהן. ואחרי שבועיים כתוב, הוא בא הכהן. לומדים גזרה שווה. כמו שאחרי שבוע, אם הנגע גדל, אז אנחנו אומרים שצריך להוריד את האבנים, לשים אבנים חדשות ולתוח. ככה גם אחרי שבועיים, אם הנגע גדל, מה עושים? חלצים את האבנים, קוצים קצת את הטיח, ותחים, עושים אבנים חדשות אחרי השבועיים האלה. בהמשך, מה עושים? לא ניכנס לזה כרגע, כי עד לכאן מה שנוגע לגזרה שווה שלנו. בכל אופן דורשים, מזה שכתוב ושב הכהן, הוא בא הכהן, המילה שב, המילה בא, מזה עושים גזרה שווה. זוהי שיבה, זוהי ביאה, שכמו שכשהוא שב בפעם הראשונה, אחרי שבוע, אנחנו אומרים שחולץ, קוצה ותח, כמו שזה נקרא, ככה גם אחרי שבוע שני. ואתה לומד גזירה שווה. אז מה הבעיה ללמוד גזירה שווה? ציווה מצוותו. עונה הגמרא, הנמילה, מתי לומד גזירה שווה גם כשהמילה היא שונה? כשאני יודע שיש גזירה שווה, אבל איך הדלק הדדם אילי? אין לי שום אפשרות ללמוד גזירה שווה ממילים שהם אותם המילים, אלא רק מילים אחרות. אז אני לומד גם כשזה לא דומה, המילים. אבל איך הדעיקה דדם אילי? אבל אם יש מילה שהיא אותה מילה בדיוק, ואני יכול ללמוד גזירה שווה, לצורך העניין שלנו, ללמוד פרה אדומה מימי המילואים, שבשניהם כתוב ציווה, מילה מדויקת. ואפשרות שנייה ללמוד שער קורבנות ציבור מימי המילואים, שבשער קורבנות ציבור לא כתוב ציווה, כתוב צוותו, ובימי המילואים כתוב ציווה, מדידה מילי אלפינן, אני מעדיף ללמוד גזירה שווה. מימי המילואים לפרה אדומה, ששם כתוב את אותה המילה בדיוק, ציווה, ללמוד שגם בפרה אדומה צריך לפרוש 7 ימים לפני שריפת הפרה. טוב, מאיפה יודעים שהכהן ששורף את הפרה האדומה, הכהן גדול שבא לעשות עבודה בבית המקדש, 7 ימים קודם, בבית המקדש כוונה יום הכיפורים כמובן, כן? 7 ימים קודם הוא צריכים לפרוש. טוב, כאשר ציווה השם ביום, כאשר עשה ביום הזה, ציווה השם לעשות, לכפר עליכם. לעשות זה מעשה פרה, לכפר זה מעשה יום הכיפורים. לכפר אלו מעשה יום הכיפורים? זאת הכפרה היחידה שאתה מכיר? אין עוד כפרה שמחפרת חוץ מיום הכיפורים? אדם שחלילה, חלילה, חטא, אומרת התורה, מביא קורבן חטאת, קורבן אשם, קורבן עולה על מצוות עשה, על ערעור הלב. יש עוד קורבנות שבאים לכפר. אז ואם הכפרה דשאר קורבנות יחיד, והרי גם באותם הקורבנות שבאים לכפרה, התורה כותבת כמה פעמים וכיפר עליו הכהן, זה גם בא לכפרה. אז אולי הכהן שבא להקריב קורבנות יחיד יצטער לפני כן 7 ימים לפרוש מביתו. תרצת הגמרא, מידינן באי כהן מתרמי, וכן אנחנו יודעים איזה כהן נזדמן להקריב את הקורבנות יחיד. עכשיו, ברש"י לכאורה נראה שיש פייס, גורל מיוחד שעושים בשביל לדעת איזה כהן הולך להקריב. אבל השפת אמת כבר מקשה שזה מדובר על קורבן תמיד, על קורבנות ציבור, היו עושים גורל איזה כהן יעשה את העבודות של הקורבן. קורבנות יחיד, כל כהן היה יכול להקריב. אז באמת השפת אמת לא גורס שצריך לעשות פייס, אלא שבאמת לא צריך לעשות פייס, אבל אנחנו לא יודעים איזה כהן הולך לעשות את העבודות של הקורבן יחיד. אנחנו לא יודעים איזה כהן הולך להקריב, אז לכן אי אפשר לדעת מי איזה כהן צריך לפרוש 7 ימים קודם. מי הדין עני כהן מתרמי דבאי לפרישה? שואלת הגמרא, מה פירוש שאתה לא יודע איזה כהן יזדמן? כל הכהנים צריכים להיות מזומנים ומוכנים להקרבת קורבנות יחיד ביום שהם מיועדים להקריב קורבן. הרי מה מצפים ממך? הרב כהן, מה מצפים ממך? אתה הרי לא צריך לעבוד כל יום בבית המקדש. היו 24 משפחות, ראשי משפחות, כל אחד מהכהנים היה משוייך למשפחה אחרת, היה ידי, או יריב, לא משנה, כל ה-24 משמרות האלה של המשפחות, כל שבוע היה מגיע משמרת אחרת לעבוד בבית המקדש. והם לא היו עובדים כל השבוע, הם מחלקים אותם 6 ימים, כל יום בית אב, זה היה נקרא. שישית מהכהנים היו עובדים ביום הזה, שישית ביום השני, ככה. זאת אומרת, שכל כהן יודע בדיוק איזה יום הוא הולך לעבוד. יום אחד סך הכל, 24 פעמים, זאת אומרת, אחרי יש 24 משמרות, וכל משמרת עובדת רק שבוע אחד, ובתוך המשמרת כל בית אב עובד רק פעם אחת בשבוע, וכמה שבועות יש בשנה? נאמר 50 שבועות, אז יצא בערך שכל כהן עובד אולי פעמיים בשנה. אז מה הבעיה? יפרוש 7 ימים לפני כן. כל אותו בית אב, נאביד לפרישה, נעשה להם פרישה לכל משמרת בית אב, לכל בית אב של אותה משמרת שאמורה לעבוד באותו יום שבוע לפני כן, הם יפרשו. אז זה לא סיבה שבשביל שאתה לא יודע איזה כהן הולך להקריב את הקורבן יחיד, הוא לא יכול לעשות פרישה לפני כן. כל מי שאמור לעבוד באותו יום יפרוש שבוע לפני. אלא, מה הסיבה באמת שאנחנו מעדיפים ללמוד מלכפר שהמילה באה לרמז על יום הכיפורים, והיא לא באה לרמז על כל קורבנות היחיד שבאים לכפרה, כי אנחנו מעדיפים להיות דנין דבר שקבוע לו זמן, מדבר שקבוע לו זמן. הרי מה שמלמד לעניין שבעת ימי הפרישה, המקור שממנו לומדים שצריך לפרוש 7 ימים לפני העבודה, זה ימי המילואים. השבעה ימים לפני שהקימו את המשכן, פרשו 7 ימים אותם אהרון ובניו, בשביל היום השמיני למילואים. זה היה יום אחד בשנה, יום אחד בהיסטוריה אפילו. אז דנים, דבר אחר שקבוע לו זמן, שזה יום הכיפורים, שזה זמן קבוע, אתה יודע בדיוק מתי הוא יהיה, ביוד בתשרי. כמו מדבר שקבוע לו זמן, ימי המילואים שקבוע להם גם זמן, א' בניסן היה היום השמיני למילואים. אבל להפוקה זה בא להוציא קורבנות, זה כל יום היתנאו. כמעט כל יום היו מקריבים קורבנות יחיד. אז אם כן, לא נרבה אותם לפרישה מימי המילואים, אלא נרבה את יום הכיפורים שדומה לימי המילואים בזה שהוא יום מוגדר, יום שקבוע לו זמן. שואלת הגמרא, הבנתי. אז אתה מחפש מצד אחד, זאת אומרת, המילה לכפר, אנחנו מחפשים משהו שבא לכפרה, אבל זה צריך להיות דבר שקבוע לו זמן. לא קורבן יחיד רגיל. דבר שקבוע לו זמן. אנחנו חסרים לנו קורבנות כפרה ביום שקבוע לו זמן? הרי בכל אחד מהחגים, 3 הרגלים, פסח, שבועות וסוכות, הקריבו קורבנות לכפרה. וקבוע להם זמן. בחג. והם, האם ככה נאמר, שמדברים פה על 3 הרגלים, שבאים בהם קורבנות לכפרה? עונה הגמרא, מה? רגלים? 3 פעמים בשנה יראה כל זכורך. יש 3 פעמים בשנה רגלים. אנחנו מדברים על ימי המילואים, שזה היה רק פעם אחת בשנה. אז דנין, דבר שנוהג פעם אחת בשנה, מדבר שנוהג הנוהג פעם אחת בשנה. מימי המילואים, שזה היה פעם אחת בשנה, אנחנו נלמד יום הכיפורים, שהוא גם נוהג רק פעם אחת בשנה. אבל זה בא להוציא, זה בא להפוקי, 3 רגלים, 3 רגלים. דלאו פעם אחת בשנה נינהו, אלא זה 3 פעמים. שואלת הגמרא, אתה מחפש חג שהוא פעם אחת בשנה? כל חג הוא רק פעם אחת בשנה. חג הפסח הוא פעם אחת בשנה, חג השבועות הוא פעם אחת בשנה, וחג הסוכות זה פעם אחת בשנה. אז ואם הרגל אחד, אולי לאחד מהחגים, יפרשו 7 ימים לפני הקרבת הקורבנות שלו. מי אמר שזה דווקא יום הכיפורים? שואלת הגמרא, רגע, ואיזה חג תבחר? וכי תאם, האם תאמר לו, ידין עני מיני הוא, אנחנו לא יודעים איזה חג מביניהם לבחור, כי באמת אנחנו לא יודעים. אם נבחר את חג המצות, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים איזה חג לבחור, אני אתן לך. יש לי אפשרות לבחור. אי חג המצות, אתה יכול לבחור למשל שחג הפסח, הקורבנות שמקריבים בפסח ביום, לא קורבן פסח, אלא בחג עצמו של פסח, הקורבנות שמביאים שם לכפרה, שמראה גם קורבנות חטאת, 2 שעירים לכפר. יש קורבנות אפילו שבאים לכפר בחג הפסח בעצמו. אז אולי לכבוד ימי הפסח, 7 ימים קודם יפרשו, כי זה הרי הועיל ופתח בו הכתוב תחילה, בכל מקום חג הפסח הוא הראשון מבין החגים. יש לי אפשרות אחרת בשבילך. אי חג הסוכות, תבחר את החג הזה. למה? הועיל ומרובה מצוותו. יש בו הרבה מצוות שמקיימים דווקא בחג הסוכות, יותר משאר החגים. בחג הסוכות קודם כל יש מצוות לשב בסוכה. יש מצווה על נטילת לולב וארבעת מינים. בהושענא רבה בבית המקדש היה מצווה מהתורה של ערבה. היה שם סוף מסכת סוכה, את כל העניין בדיוק, אם היו חובטים, מקיפים, לא משנה כרגע, זוקפים את הערבה על גבי המזבח. היה מצוות ערבה. ויש מצוות, יש הרבה מצוות, ניסוך המים, פעם בשנה בחג הסוכות, בנוסף למה שהיו מנסחים כל יום יין במזבח עם הקורבנות, היו מנסחים גם מים בחג הסוכות. מצוותו מרובה, אז אולי לכבוד חג הסוכות, יפרשו 7 ימים לפני חג הסוכות, אחרי יום הכיפור, ככה, מאמצע יום הכיפורים, ביום הכיפורים יהיה באמצע ימי הפרישה האלה, זה יוצא יום הכיפורים בתוך 7 ימים לפני חג הסוכות. אז אם כן, יש לנו אפשרות לבחור מבין שני החגים האלה, או חג הפסח או חג הסוכות, אחד מהם, אנחנו נחליט שהכהן שהולך לעשות את העבודות של היום הזה, יפרוש 7 ימים לפני כן, ונלמד את זה מהמילה לכפר, כי הרי הקורבנות של אותו חג באים לכפר. אלא, תרץ את הגמרא, הסיבה שבחרנו דווקא ביום הכיפורים, ולא בחג הפסח או בחג הסוכות, כי לכמה ימים הייתה הפרישה, 7 ימים, בימי המילואים. זה היה ליום אחד, ליום השמיני. אז אם כן, דנין, פרישה של 7 ימים לפני כן, ליום אחד, שזה ליום הכיפורים, מפרישת 7 ימים ליום אחד, מיום השמיני למילואים. ששם היה פרישה של 7 ימים, 7 ימי המילואים, ליום השמיני למילואים. אז הרבה יותר דומה, כשאתה אומר שהפרישה של 7 ימים זה בשביל יום אחד. אבל, ואין דנין, פרישה של 7 ימים, לכבוד 7 ימים. שזה חג הפסח, יש 7 ימים, עד שביעי של פסח. חג הסוכות יש לפחות 7 ימים, יש גם את השמיני עצרת שנדון בו בהמשך. אין דנים פרישת 7 לשבעה מפרישת 7 ליום אחד. בימי המילואים היה פרישה ליום אחד. אתה לא יכול ללמוד את חג הפסח או את חג הסוכות, שאתה את השבעת ימי פרישה אתה פורש בשביל 7 ימים של אותו חג שמקריבים בהם קורבנות לכפר. שואלת הגמרא, בסדר, אז אתה מחפש פרישת 7 ימים ליום אחד? ואימא, אולי נאמר שמפרישים, שצריך להפריש את הכהן שעושה את הקורבנות כפרה של שמיני עצרת, אחרי 7 ימי הסוכות, שגם שם זה פרישת 7 ימים ליום אחד הוא, תפרוש מהיום הראשון של סוכות, עד היום השביעי של חג הסוכות, 7 ימים בשביל היום השמיני עצרת. עונה הגמרא, זהו, זה ימים קדושים. אותם ימי פרישה, של, אם אתה תגיד שצריכים לפרוש לפני שמיני עצרת, כי כל הימים האלה הם חג הסוכות, אבל זהו, שזה לא דומה, כי בימי המילואים, השבעת ימי המילואים לא היו ימים של קדושים, לא היו ימים של חג. אז לכן עדיף לדון שהפרישה של 7 ימים תהיה ליום הכיפורים. למה? דנין דבר שאין קדושה לפניו, יום הכיפורים, 7 ימים קודם, אין בהם קדושה. מדבר שאין קדושה לפניו, מפרישה 7 ימים ליום השמיני למילואים, של 7 ימים האלה לא היה בהם קדושה. ואין דנין דבר שיש קדושה לפניו, לא דנים את שמיני עצרת שהשבעה ימים שקודמים לו הם ימים של חג, מדבר שאין קדושה לפניו מימי המילואים ששם השבעה ימים של הפרישה לא היו חג. שואלת הגמרא, למה לא? ולאו קל וחומר הוא, איך היא לא נגיד כל שכן, שלפני שמיני עצרת צריך לפרוש 7 ימים דווקא כי הימים האלה הם ימים של חג? השתא, הרי עכשיו, אם דבר שאין קדושה לפניו, יום הכיפורים, ששבעה ימים לפניו אין קדושה, באי פרישה, הכהן צריך לפרוש, או היום השמיני למילואים, ששבעה ימים לפניו אין בהם קדושה, בכל זאת היו צריכים לפרוש 7 ימים קודם בשביל היום השמיני למילואים, אז לא כל שכן שדבר שיש קדושה לפניו, לא כל שכן שצריך להפריש את הכהן לפני כן, כי הרי היום שבא אחרי ימים של קדושה, היום הזה הרבה יותר קדוש, הרי הימים מצטברים, כל יום שעובר, הימים שאחריו קדושים עוד יותר. אז אם כן, הקדושה מתווספת יותר ויותר ביום הבא. אז היום השמיני עצרת הוא יותר קדוש לכאורה מהיום השמיני למילואים בנקודה הזאת שהיו ימים טובים לפניו. אז כל שכן שצריך לפרוש לפני כן השבעה ימים. עונה הגמרא, אמר המשרשיא, לא נדון את הקל וחומר, שאם ימי המילואים שאין קדושה בשבעה ימים שלפניו, שלפניהם, בכל זאת אנחנו אומרים שצריך פרישת 7 ימים, אז כל שכן בשמיני עצרת. למה? כי התורה אומרת, כאשר עשה ביום הזה כתיב, ציווה השם לעשות לכפר עליכם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שהפרישה 7 ימים ליום השמיני תהיה כזה, כמו הימים האלה. אז זה הכוונה כזה. זה צריך להיות דומה. ואומנם הייתי לומד קל וחומר, אם לא שהיה כתוב מפורש, שהפרישת 7 ימים ליום אחד צריכה להיות בדומה לימים של הפרישה שהיו בימי המילואים. אז אם כן, זה הסבר אחד. מה הסיבה שאנחנו נוקטים ששבעה ימים של פרישה הם לפני יום הכיפורים ולא לפני שמיני עצרת? כי יום הכיפורים יותר דומה ליום השמיני למילואים בזה שהימים שלפניו הם בהם קדושה מאשר שמיני עצרת שהימים שלפניו הם ימי חג הסוכות שיש בהם קדושה. זה הסבר אחד. למה לא לומדים שמיני עצרת בימי המילואים? רבה שאמר הסבר אחר. מייקה מידי, כי ייתכן לומר דבר כזה וכי יש דבר כזה, דעיקר רגל לא באי פרישה. לקראת החג עצמו, לא פורשים 7 ימים לפני כן. דן, לקראת חג הסוכות אתה לא תפרוש 7 ימים. תפל דידי, יום שמיני עצרת שהוא תפל לשבעה ימי החג הסוכות, באי פרישה, בדיוק בשבילו תפרוש 7 ימים קודם. ואפילו למנדה אמר שסובר ששמיני עצרת הוא לא תפל לחג הסוכות, אלא הוא שמיני הוא רגל בפני עצמו, הוא עדיין אי אפשר לומר שהוא יצטרכו לפרוש 7 ימים לפני שמיני עצרת. למה? כי בעצם, גם לפי הדעה הזאת, שמיני עצרת יתפל לחג הסוכות. רק למה אנחנו אומרים שהוא חג בפני עצמו? הנה מילי דווקא לעניין 6 דברים. לעניין שמרומזים בראשי תיבות של 6 האותיות, פזר קשב. פזר, האות הראשונה זה פי, מרמז על פייס, גורל. בשבעת ימי חג הסוכות הראשונים, היו הרי פרים, 70 פרים היו מקריבים בחג הסוכות, כנגד 70 אומות העולם. והרי בחג הסוכות הקריבו כל המשמרות כהנים, לא רק משמר אחד. אבל היו כל כך הרבה פרים, אז היו עושים איזשהו סדר מסוים. מה מסכת סוכה מביאה את הסדר בדף נון ה', היו הפר בכל יום היו מקריבים את הפרים לפי סדר, והיה יוצא שכל משמרה הייתה מקריבה לפחות 2 פרים, או אפילו 3 פרים של חג הסוכות. והיו מסדרים איזשהו מהלך מסוים, איזשהו סדר מסוים למשמרות, לא היו צריכים לעשות גורל, כי היה מספיק פרים לכל משמרת ומשמרת. אבל ביום השמיני, היו הרי מביאים פר מיוחד של שמיני עצרת, מאיזה משמר מבין ה-24 משמרות יקריב את הפר המיוחד של שמיני עצרת, את השור של שמיני עצרת, היו עושים גורל, היו עושים פייס, היה פייס בפני עצמו. בזה שמיני עצרת מיוחד, הוא חג בפני עצמו משאר 7 ימי חג הסוכות. זה פי. זין זה ראשי תיבות זמן. לזמן הזה שהחיינו וקיימנו. הרי, למשל, שביעי של פסח, לא מברכים שהחיינו. אבל בשמיני עצרת, מברכים שהחיינו. למרות שבירכנו ביום הראשון של חג הסוכות, שהחיינו, אנחנו מברכים פעם נוספת, שהחיינו בשמיני עצרת. ריש, רגל. רגל זה חג. שמיני עצרת זה לא המשך של חג, זה לא חג הסוכות, זה רגל בפני עצמו, זה נקרא שמיני עצרת, כמו שמתפללים למשל, אתה בחרתנו את יום שמיני עצרת. יש כל מיני גרסאות איך אומרים, חג שמיני עצרת, שמיני עצרת, החג הזה לא משנה, אבל זה לא חג הסוכות, יש לו שם רגל בפני עצמו. אחרי זה קשב, זה קוף שין ב', מה זה קוף? קורבן, היה לו קורבן, הקורבנות שלו היו בסדר שונה משאר הקורבנות של חג הסוכות. כל חג הסוכות, רש"י מביא שהיה, למשל ביום הראשון 13 פרים, יום השני 12 פרים, כל יום היה הרבה פרים. והיה 2 אלים ו-14 כבשים. לעומת זאת, בשמיני עצרת זה היה שונה. פר היה רק פר אחד, איל היה רק איל אחד, ולא 14 כבשים, אלא רק 7 כבשים. אז הקורבן של שמיני עצרת הוא שונה במהות, שונה לגמרי משאר הימים האחרים של חג הסוכות. אחרי זה שין, זה שיר שאומרים בזמן ההקרבה של הקורבנות, הלוויים היו אומרים שיר, הכהנים היו מקריבים, והלוויים באותו זמן היו אומרים שיר. מה השיר שהיו אומרים בחג הסוכות? אז מובא שם גם כמסכת סוכה דף נון ה', איזה ראשי תיבות של המילה, רש"י מביא פה הום בהי, ראשי תיבות של כל אותם פרשיות שהיו אומרים כל יום ויום מימי חג הסוכות. כל העניינים שם קשורים למתנות עניים, לא לגזול מתנות עניים, כי זה בדיוק חג האסיף שאוספים את התבואה, או לעודד את הציבור לתת צדקה והכל. וביום שמיני עצרת היו אומרים סוג אחר לגמרי של שיר. מה היו אומרים? רש"י אומר שלא מפורש לנו איזה שיר היו אומרים. אבל היה שיר מיוחד, זה היה שונה משאר הימים האחרים של חג הסוכות. והבית האחרון זה ברכה לעצמו. רש"י אומר שהיו מברכים את המלך, כמו שהתוספתא כותב, פרק ד' מסכת סוכה, שהיו מברכים בשמיני עצרת ברכה מיוחדת למלך. למה דווקא אז היו מברכים ברכה מיוחדת למלך? כמו שעשה שלמה המלך בזמן שהוא הקים את בית המקדש, כתוב שמה, ביום השמיני שלח את העם ויברכו את המלך. זה היה בזמן ששלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון. אבל בכל אופן, אלה הם 6 דברים ששמיני עצרת שונה שבעת ימי חג הסוכות שקדמו לו. אבל הוא נחשב בכל זאת תפל לחג הסוכות. כי למשל, לעניין תשלומין, להשלים, הרי צריכים להביא בכל אחד מהחגים, מהשלוש רגלים, חג הפסח, חג השבועות וחג הסוכות, צריכים להביא קורבן חגיגה. צריך להביא, כל יהודי צריך להביא קורבן חגיגה. צריך להביא את זה ביום טוב. אם האדם לא הביא ביום טוב, אז הוא מביא בחול המועד. לא הביא בחול המועד, אז בחג הסוכות הוא יכול להשלים גם בשמיני עצרת. תשלומין דראשון הוא, דעתנן, מי שלא חג, מי שלא הביא קורבן חגיגה ביום טוב הראשון של חג, חוגג והולך כל הרגל כולו, יכול להביא קורבן חגיגה גם בימי חול המועד. וגם ביום טוב האחרון של חג, גם בשמיני עצרת אפשר להשלים ולהביא קורבן חגיגה. אומר רש"י, רואה מפה ששמיני עצרת הוא תפל לחג הסוכות, אז אם בחג הסוכות לא אומרים שצריך לפני כן, הכהן שמקריב את הקורבנות המחפרים של חג הסוכות לא פורש שבעה ימים לפני, כי אין דבר כזה פרישת שבעה לשבעה ימים של חג הסוכות. אז כל שכן בשמיני עצרת עצמו, שהוא תפל לחג הסוכות, בוודאי שלא יפרשו שבעה ימים לפני בשביל חג שמיני עצרת. אז בינתיים מה שנשאר לנו, שמה שהתורה אומרת לחפר, שצריך לפרוש לפני הכפרה שבעה ימים, זה שבעת ימים קודם יום הכיפורים, רק אז היום מפרישים כהן גדול מביתו ללשכת פרדרין, ועד כאן דף ב'.